טוב, אתם יודעים להכין לי, אני אתחיל להכין לי. זו כוון המצאה, להכין בית זה המצאה. תמיד אולי היה מבעובדה. מדף מזלת
מהלית את הסיפור.
לכן לבבת הידלת אותו הגעתי.
אין שם את הסיפור,
במלאכים, בבבת, יש שם ברייתא של סדרם של נביאים. ושם הופיע שמואל במלאכים. זה המצאה של הנוצרים. עכשיו, וגם הפרקים, המצאה של הנוצרים. אולי בגלל האור, בסדר. ובאמת רואים גם את הרצף, אם אתם פותחים בתנ"ך של קורן, ובכלל אפילו אין הפסקה של פרשה. וישע מואב בישראל, אחרי מות אחיו, והתחלה של מלאכים באמצע הסיפור. אז כבר דיברנו על זה, כשדיברנו על אחיו, שבגלל הביקורת הנבואית החמורה של ההנהגה של אחיו, אז הדמות שלו מתגמדת בתנ"ך כשאתה דן על המבחן המוסרי, אבל באמת מבחינת העוצמה שלו והמעמד שלו הוא הפך את ישראל למדינה בינלאומית. זאת אומרת, הוא עמד בראש דבר, אין לו זכר במקרא, אבל יש לו זכר במצאים ארכיאולוגיים. הוא עמד בראש ברית של 32 מלכים של האזור להילחם באשור, עוד לפני שאשור מופיע פה בתמונה, זאת אומרת, לפני שאשור נזכרת בסיפורים. וזה כמובן אחת מהמעלות של המדינאי, שהמדינאי רואה גם את ההתפתחות שאמורה להיות. וזה קשור ליסוד גדול, אם תמצאו, לא אמר, אפילו קשור לפוטין, ממעמסה של הגשורה. יש תופעה מעניינת, כשיש מדינות קטנות שרבות ביניהן, הן רבות ביניהן על כל מיני סיבות, וכמובן שכל אחת מבקשת לגייס מלכות חזקה יותר לטובתה. למעשה המפה של התנ״ך לא השתנתה מבחינה טריטוריאלית, ואנחנו מדגישים את מעמדה של מצרים מצד אחד, גם בגלל העוצמה שלה, גם בגלל העובדה שהיא לחוף ימים וכולי, לעומת מה שנקרא מלכות הצפון. מלכויות הצפון, הכוונה היא לאשור, היום זה נניח צפון עיראק, כורדיסטן, אגב איפה נפגשנו בזה השבת?
הרי קרדו.
הרי קרדו, אתה לא יודע, אתה לא יודע, אתה זוכר את זה בהתחלה
שאני אומר.
התרגום מתרגם, התנ"ך לבעל הערערת, אומרו לו זה על הרי קרדו, על טור קרדו. באמת החיפושים שהיו על תיבת נוח היו תמיד בערי קורדיסטן. כל פעם זאת אשור של התנ"ך. ודרום עיראק של היום זה בבל. וזה גם בפרשת שבוע. דהיינו. אין שם הרים. ומה המסקנה? איזה מסקנה יש בפרשה, בתורה, מהעובדה הזאת שהיא בבבל הרים? אז מה היה חסר שם?
אבנים.
היה חסר אבנים. בתל אביב דרך כלל לא בונים בניין של אבן. בונים מבלוקים, תהיה שם זיזיף, תהיה שם החול, אז זה קל יותר לבנות את זה. וזה בדיוק מה שמסופר בפרשה שלנו, ותהי להם הלבנה להבל והחמר היה להם לחומר. כי הפרט והכי דגל שנשפחים לאן? למפרץ הפרסי, סוחפים איתם בדרך מאות קילומטרים בוץ וכל מה שבדרך, וזה מה שנקרא טין. טין זה הבוץ הזה שיש לו עוצמה, וכשאתה מוציא מתוכו את המים, אז אתה יוצא ממנו לבנים, ומה אתה עושה עם זה? מה? הייתם בראשון, נו, יש שם סיליקט, נו. מה עושים? מה עושים בשביל לחזק את הלבנים האלה? שורפים אותם, מעבירים אותם. נו, איפה יש לזה השלכה גם לפרשה?
שתהיה או שהייתה? אברהם?
כן, התנור. אור כסדים, אור, אתה לא שומע באור את האפס. אותו תנור גדול שלתוכו זרקו את אברהם, הוא התנור שהם בנו אותו לצורך בתי להם ההבנה לאבן, והייתה לה לחום, נשרפה נשרפה. הם העבירו את הבלוקים הללו, שישמשו בהם אחר כך למגדל בבל, העבירו אותם באש של, של התנור. זה, זה תנור ש... אם תמצאו למה, יש לזה אפילו השלכה לגבי הלכה במדינה. יש תנורים במפעלים שחוק שאסור להפעיל אותם בשבת, על פי החוק. אבל יש היתר שאם זה גורם להיתר את השם, חוק את החילוני מצא, שאם זה גורם לנזקים כספיים, אז מותר להמשיך להפעיל אותו. אז התנור ההוא, לא היו מכבים אותו, הוא היה לוהט מאוד. חז"ל הפליגו בשביל להבין את כל הנס הגדול שהיה לאברהם. אז היה תנור גדול מאוד, והוא שימש לתעשיית הלבנים. למה? כי בבל, בגלל העובדה שהיא בעמק, אין שם הרים, אין שם... בתל אביב, כמו שאמרתי, בקושי, בקושי, בית מיוחד ומינו, מביאים אבן ירושלמי. אבל פה זה הפוך, זה בעצם גם שעל פי החוק עירוני, זה חוק עירוני שהמנדט קבע. היה קצין בריטי שהאמין שלשמור על אופייה של ירושלים, אסור בירושלים לבנות בית שלא מאבן. ובכל השיכונים שעשו את כל הדברים, היה צריך היתר מיוחד. כי רצו לבנות, כמובן, אבן גם יקרה יותר וגם הזמן יותר ארוך. כשרצו לבנות מהר שיכונים לחיילי משוחררים וכולי וכולי, הסכימו לבנות את הבלוקים, והיה חתיכת היתר הזה בפרפרים, בקריית יובל, משהו כגון זה. אבל במקום שאין הרים, אין אבנים, אז לא יכלו לחצוב, אז היה צריך לבנות בלוקים. ובתעשייה הזאת של בלוקים, היא גררה אחריה גם את הלבנה ואת המבנה הזה וכו' וכו'. כן.
יש ראייה שאותו תנור, אותו זה ששימש להם ידו בבל, יש מישהו שמקשר בין התנור של אברהם לתנור של...
לא, זה כתוב בחז"ל, זה דברים פשוטים.
שזה אותו תנור?
כן. אבל יש לזה גם, אם אתה חותר ובצדק, מה הפלילי יש לדבר הזה? אבן עזרא כתב את זה משלוש מילים בפרשה שלנו. אתה לא לומד אבן עזרא? ואם כן אומר אבן עזרא, היה אברהם בן בוני המגדל. זה עומק גדול מאוד. אנחנו מכירים את אברהם שהכיר את בורו. אנחנו מכירים את אברהם שהיה לו עסק עם תרח בכל הסיפור הזה. אבל מה מונח במילים הללו? כשאבן עזרא אומר, אם כן היה אברהם בן בוני המגדל, אני מתכוון לומר שמבחינה כרונולוגית מתאים מאוד מאוד שאברהם בשנות הצעירות שלו מקביל לסיפור של המגדל. מה שאני עכשיו אומר, גם הסרטים הטכניים של התנור גם כן היו יכולים להיכנס לסיפור הזה של שריפת אברהם. אבל מה מונח?
ללמוד בקדוש ברוך הוא, זה מה שגרם לאברהם שהכיר את בורו.
לא מספיק, טוב. מה הייתה אברהם בכלל של בוני המגדל? איפה זה כתוב? בתורה גדולה. ראיתי
את זה איזשהו...
ראיתי, ודאי.
ראיתי,
ראיתי.
מה? אני רוצה לעשות
שם. מה רע
לעשות
שם? אני טועה לשם, לשם.
הם הצליחו לעשות שם.
כן, אבל למה זה הכי רע? למה?
היו להם כאבה כשהם...
עוד מה?
היו להם כאבה.
מפחידה, נכון, מפחידה.
חשבו שהם יותר טוב מהגבר טוב.
מפחידה.
מדרש.
לא מדרש, זה כתוב בתנ"ך. אתה רוצה, אתה רוצה ללמוד ישעיהו. תפתרו ישעיהו פרק. ישעיהו פרק, שרים אותו ויש כתבי חזנות בו, הכל נרבה. מה כתוב בישעיהו פרק? תמצאו בשתי מילים.
סגירו של לבדו?
מה?
סגירו של לבדו, אמרו?
לא מספיק. ישעיהו פרק בין עיני ישעיהו, תחפש ישעיהו.
תחפש שירים
עליו. לא אמרתי שירים, תחפש שם שתי מילים. כן! וישעיהו פרק, כי יום להשם על כל מגדל גבוה. אתם אולי מוכנים להגיד לי איזה עבירה זה לבנות מגדל גבוה? מה פתאום? יום השם יהיה, הוא כבר יתנקם במגדל גבוה. מה אכפת לך שיש מגדל גבוה? בניין התאומים, אני יודע מה, אמפייר סטייט בילדינג, אני יודע מה שאתה חושב שמה. מה אכפת לך שיש מגדל גבוה? ברור שהנביא רומז פה למגדל בבל. מה שאתה אמרת, גאווה מונח פה. עכשיו אבל תגיד לי, בתוך מה נמצא המסגרת הזאת של הפסוק הזה? התחלה של הפרק זה סימפטי שלי סימפטי. אחי את הימים, מה יהיה?
נעו עליו כל הגוי.
אל איפה?
אל השם.
מה אל?
אל השם יורד
אל ההר. אל ההר. מה אומר ההר?
לא בנוי, זה...
לא מספיק.
זה בטבע.
לא, לא מספיק.
ויהיה שם כזה בוח.
זה הגמרא בפסחים.
מה
השאלה? אז
קרוא הר,
נכון, יהיה הר בית השם. למה הר בית
השם? הר בבית.
לא מספיק. זה הגמרא בפסחים. קשר בין השמיים לארץ. כשאתה עולה על ההר, אני אומר לך, אתה יותר קרוב לשמיים. מה זה מגדל? מגדל זה בניין מלאכותי, זה הר מלאכותי. אתה, במילים אחרות, ישעיהו פרק ב...
זה לא קשר
מילי? מה?
זה לא קשר מילי?
לא מספיק. ישעיהו פרק ב' מבקש לבטא את החיפושים של המין האנושי אחרי הרוחני. לחבר שמיים וארץ. אל עליון קונה שמיים וארץ, כתוב בפרשה. ישעיהו פרק ב' אומר, המודל, אחרית הימים יהיה, יקום קשר בין השמיים ובין הארץ. אותו קשר שהמקדש אמור לבטא אותו. לעבוד במקדש פירושו של דבר לקיים דיאלקט, לקיים דיאלוג עם השמיים. אם אתה בונה מגדל נגד השמיים, זה יום לשם על כל מגדל גבוה. איך שלא מפרש נעשה לנו שם, זאת אומרת, חז"ל תיארו שהם רצו בראש המגדל לשים חרב, הם נלחמים איתו. מה אמר חרושו כשהוא שהגיע לירח? אתה
יודע, אני זוכר שמיים. אז זוכר מה הרב אמר.
הייתי בשמיים ולא הייתי
גלב. זה אמר אחד הטייסים, הוא אמר שפיץ אפיקורסוס, אבל שפיץ אפיקורסוס. אנחנו מצדיעים לאדם. הגאווה האנושית. אמרו, אי אפשר להגיע לירח. פתאום רוסיה הגיעה ראשונה לירח. אז הם היו מלאים גאווה על הטכנולוגיה. זאת אומרת, הרעיון הטכנולוגי הזה שהאדם שבר את האטמוספירה, אז מה אנחנו מצדים לאדם? זאת אומרת, הכוח האנושי הגיע למה, ובאמת זה מאמר כזה, אבל זה ממש, זה עבודה זרה נט. האדם במקום אלוהים, אנחנו מצדיעים, ולא אתה רגע משתחווה לאדם. אתה מגיע למדריה כזאת שאתה, זה שיא ההישגים. זה מה שכתוב בפרק בן ישעיה, שם כתוב על הר השם. אז עד בית יעקב לכו בן מלכה, זה נחמד. מה קורה אבל אחרי זה? מה קורה?
כן, תשתם לך בית יעקב. עוד מגרים, עוד אני
כמשתם. עוד, עוד.
תגיד. תגיד את הזהב, כזה וזהב.
תגיד את זה מילה. תשובה לחושות.
יש לך אדם יש חדיש.
עוד יותר.
ויש לך מילה שיש לך.
יש לנו שתי מילים.
ועוד
לא. אז זה הפסוק
שלו. אני אשחל את הפסוקים.
ושפל הוא מנשים. ויסב הפרק, בפסוק האחרון, מה קצת?
לכם מן האדם.
שיבנו לכם מן האדם. תפסיקו להאמין באדם. האדם עשו את החברי קדישי מתפלת. שיבנו לכם מן האדם. ומן עכשיו, מה אתה מצדיע לאדם? הרי כל ההישגים זה בעלי אחד אתה לא לבטל את זה. האדם אלטרנטיבה לאלוהים, זה מה שכתוב. זה מה שעשו אנשים בבל. אז עכשיו, למה אברהם היה בדוני המגדל? אברהם חיפש דרך אל אלוהים, ובמסגרת החיפושים שלו הוא חשב, אולי המגדל זה הדבר הזה? מה שאבן עזרא אמר, שאברהם היה בונה המגדל, זה לא רק בשביל לבטא את האפשרות הכרונולוגית. אברהם אמר עוד אחד, אני מחפש דרך, אולי הם שותקים, אני מוכן להצטרף אליהם. ולכן פרק ב', עבד השם. עבד השם זה גם כן דרך לשמיים. הרבית השם, המגדל זה גם דרך לקשר בין הארץ לבין השמיים. אבל זה דרך לגיטימית. מברר את אברהם. אז מה פירוש שאברהם נשרף בזה? זה לא רק העובדה הטכנית שנמרוד זרק כל התנור. כיוון שאברהם עזב אותה, הוא אמר שהדרך הזאת היא לא נכונה, אז הם רצו לשרוף אותו. כי הוא נגד האידיאולוגיה שלהם. ראו פעם נוספת, יש לי ישעיה ומתנה לחפה.
לא אפשר לומר שהשריפה של אברהם, אפשר לומר שהוא היה בתוך השריפה, ולמרות כל האידיאולוגיה הזאת, הוא יצא ממנה.
בערך. אבל הוא היה מוכן להסתכלו בישעיה פרק למד, פסוק חפה. מה כתוב שמה? והיה על כל הר גבוה, ועל כל גבעה נישא פלגים ממנה, ביום הרג רב בנפול מגדלים. מה אכפת מה שיהיו מגדלים? מה לא טוב לך? מה? אתה לא שמח לראות מגדלים. בנפול מגדלים, המגדלים הללו שבני אדם רוצים לבנות אותם אלטרנטיבה לשמיים. אז כשאברהם מצטרף לזה, אז איך חזרתי אמרו בהגדות שלהם שהגנן לא תמדה אותנו? שאברהם ראה את השמש, אני חושב שזה אלוהים. מה פירוש? הוא חיפש. הוא חשב שמש. למה? כי השמש נותנת חום. השמש נותנת קיום במקום שאין שמש אי אפשר להתקיים. אז הוא חשב שזה אלוהים. פתאום התברר השמש הוקד, מה השמש? אז הוא חשב אולי היה ריח. כל אלה מעידים על חיפושי דרכים של אברהם. ובמסגרת החיפושים שלו, הוא חושב שגם המגדל יעשה את כל הדברים האלה. לכן שהם בדרום עיראק של היום, בבבל, שהם רצו לבנות את המגדל הזה, הם רצו שטח רחב. אם הם רוצים להגיע גבוה, אז זה צריך שיהיה בקעה, על ההר אי אפשר לעשות את זה. זה כמובן הצד הטכני, כי הרי לכאורה, אם הם היו מתחילים למנות מגובה מסוים, אז הם היו כבר משיגים כבר. גם
שאת מה יוצאת נגד זה, מה אומרת?
בסדר.
שאומרת, אם הם היו רוצים לבנות, הם היו בונים מגבוה, הם בונים לנו.
התשובה הטכנית היא, כיוון שהם רצו מגדל גבוה מאוד, הם היו צריכים בסיס רחב, ולכן הם היו צריכים את הביקה. כשהתורה אומרת, וימצאו ביקה בארץ שנהר, הייתו משהו לנו, כי הם חיפשו ביקה שתהיה טריטוריה יותר מבוססת, אבל הם בנו את כל הנגדות. אז בכלל, שאלה שאנחנו מדברים, אשור בצפון עיראק של היום התגברה כממלכה, והיא שלטה גם על דרום עיראק, על מה שהייתה בבל. ובבל הזאת התמוססה במשך השנים, היא התחילה מימי נמרוד, אחר כך עיראק קרנה, ובתקופה של אמצע תקופת מלכים, אשור שלטה גם על בבל. אז הציר היה מצרים ומלכות הצפון. ישראל וארם, וזה גוף, אני יוצא מתוך הנחה שאתם מכירים קצת את מלכים א', היו במלחמה קבועה. כמה זמן נמשכה המלחמה הזאת? 100 שנה. 100 שנה הייתה מלחמה בין ארם לבין ישראל. בשלבים מסוימים, בימי באשה למשל, שוב אני יוצא מתוך הנחה שאתם זוכרים מה שכתוב שם, אז הם ביקשו את המעורבות של באשה, של ארם, של ארם במלחמה בין יהודה לבין ישראל. בערך מה שעשה אדון פוטין עכשיו במלחמה בין אסד לבין הדש. הוא לא יצא לעשות הרבה דברים. הוא שלח אונייה אחת לים התיכון. והאונייה הזאת שלחה טיל אחד, שהוא יכול להגיע למעלה מ-3,000 קילומטרים. פוק! והיא קבעה במורדים, ואז הוא התחיל לנשום לרווחה. מה עשה מלך ארם? הוא בסך הכל הזיז כמה גדודים בצפון. איפה זה הצפון? במטולה, בעמק עיון, במרש עיון. ואז האדון באשה, מלך ישראל, אמר רגע אחד, הוא מתחילים משם, עזב את כל ירושלים, והחזיר בחזרה את הצבא לשם. הנה דוגמה של התערבות אימפריאלית במתחים בין מלכים מקומיים. אז היה יהודה, ישראל וערב. תפתחו בבקשה ישעיהו פרק ז'.
אדוני ישעיהו.
נגיד פשט ישעיהו, אני נראה.
לא יודע. פרק ז'
ישעיהו פרק ז'. ויוגד לבית דוד לאמור, נח ארם על אפרים, ויען ללבבו לבב עמוק, ינוע תהר יער מפני רוח. מה כתוב?
יש פה התערבות של ממלכות ממחות בסכסוך בין ישראל...
סליחה, 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 סליחה.
יש פה התערבות של ממלכות ממחות.
גיברת, אבל הרי ארם בישראל כל הזמן היו צוררות זו לזו.
ולהעלות את יהודה. לך אומרים את זה לזו.
לא הבנתי.
בגלל שיהודה...
ארם עצמה חזקה מישראל. ישראל עצמה חזקה מישראל.
יהודה.
ישראל עצמה חזקה מיהודה. עכשיו כשיהודה שומע שגם ישראל וגם ארם כורתים ברית נגד יהודה הקטנטנונת הזאת, ויד לבבו כנראה. למה? למה לעשות את הברית הזאת? מה יש להם פה בישראל?
עוד מגבוה.
מה גבוה?
שוב.
אהה.
בגלל הסוף של הפרק.
עוד פעם?
בגלל הסוף של הפרק.
התחלתי לומר מה זה מדינאי, דיברתי על החב. מדינאי זה לא משהו רכשית לו תחת האף. זה משהו, הוא רואה בעקב, הוא רואה באופק. אני לא רוצה כמובן להשאיר את זה למדיניות מדינת ישראל. אנשים עם אופק גדול רואים את זה בגדול, רואים את זה בטחון אנשים גלגלים. ברחוק, רחוק, רחוק, בערי כורדיסטן, מדינת אשור מתפתחת. היא מתפתחת בעוצמה, ואחאב קורא את המפה. ואחאב יודע, יש לי פה עסקים מקומיים, אבל איתה זמן, לא חשוב שיגעה איק זמן, ואשור תהיה פתאום לבד זמן. אני מוכרח להתכונן נגדה, כי מה כמובן האינטרס של אשור?
יגיע למצרים, למצרים.
אבל לאכול כל אחד ארוחת בוקר. לא, שלא יהיה אחדות. ארם לבד, ישראל לבד, כל אחד אני אוכל לבד. אם כולם מתאחדים, אז יכול להיות צבא מגובש שיהיה נגד השור. ואז יכול להיות שהאימפריאליות של השור תהיה מקופלת. זה היסוד שמונח עוד לפני המילה הראשונה במלאכים ב'. שהשור מרחוק מתפתח. ואם היא מתפתחת, והיא כמובן רוצה, איך זה נקרא בלשון חז"ל? להיות מושל בכיפה. מושל בכיפה זה מלך אימפריאלי, האימפריה שלו. אז היא מעוניינת שאת כל המדינות הללו היא תוכל לעולם לאט לאט, ואז היא תגנור בעולם. מצרים מפחדת מהמצב הזה, ולכן בא מתח בין מצרים, בין מערכות הצפון למלוכת הדרום במצרים. וישראל נמצא באמצע, זאת הבעיה. על הבעיה אתה מדבר על רבוי סתר, אני אומר את העיניות שלכם, על מלאכים א' ואחרת. אני הרי רואה בעיניים שלכם שאתם לא הבנתם את העברית שלי. אבל זה לא מלאכים.
אז נשאר, אבל לא מלאכים.
אם זה היה פריזיין, אתה רואה שזה פריזיין גם.